אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
אנחנו במעבדה. לכבוד יום זכויות האדם הבינלאומי, החל בכל שנה, בעשרה בדצמבר, נצא למסע חיפוש אחר צדק. ההיסטוריה שואפת לתאר את סיפוריה של האנושות מזוויות רבות ככל האפשר, כדי לסרטט תמונה מלאה ומורכבת, כמו המציאות, מלאה גם בעוולות. יש בהן מוכרות יותר, אחרות מוכרות פחות, אבל כולן הכתימו קבוצות ועמים, כולן בלתי נשכחות. אף על פי שהעוול גדול, לא תמיד הוא זוכה להתייחסות, הכרה, תיעוד או פיצוי מצד הגורם לו. עשיית הצדק לעתים מאורגנת וקורית בדרכים מגוונות, גם בידי מדינות, גם בידי אנשים וארגונים הפועלים מתוך רצון אז להחלים ולהמשיך לחיות חיים רגילים, לכאורה נורמטיביים. להחלים מעוול שנגרם להם או מעוול שגרמו לאחר. אני גיל מרקוביץ' ואת סדרת הפרקים המיוחדת הזאת עורכת ומלווה ביחד איתי ג'סיקה נבו, סוציולוגית, פעילה חברתית, מייסדת המרכז לצדק אלטרנטיבי, מומחית למגדר וצדק במצבים של מעבר פוליטי. נעסוק בשלושה מקרים של אי צדק היסטורי, ובאמצעותם נכיר את המושגים צדק מעברי וצדק אלטרנטיבי, שהם המוקד של סדרת הפרקים הזאת. הפעם נמשיך את המסע עם דוקטור קלאודיה קדר, היסטוריונית מומחית להיסטוריה הכלכלית של אמריקה הלטינית, בדגש על היחסים של ארגנטינה וצ'ילה עם קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי, מהחוג ללימודים ספרדים ולטינו-אמריקנים באוניברסיטה העברית. שלום לשתיכן.
שלום לך.
שלום גילי.
ג'סיקה, אנחנו מתחילות בעצם את מקרה הבוחן שלנו בסדרה, וזה יהיה מקרה הבוחן הראשון, והוא המשטר הצבאי בארגנטינה, שהיה ממש לא מזמן, בטח במונחים היסטוריים, זה נחשב ממש קרוב, ואני לא בטוחה שהמאזינות והמאזינים שלנו, ממש כמו שאני הופתעתי לשמוע על הדברים שקרו בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20 בארגנטינה, אני חושבת שגם המאזינות והמאזינים שלנו לא מאוד מכירים את הסיפור.
נכון, כמובן שאני מתרגשת במיוחד מהפרק הזה, בגלל שאני נולדתי במקרה הבוחן הזה, וחוויתי לדעתי לפחות שתיים מהדיקטטורות, והגרתי לישראל במהלך הדיקטטורה שאנחנו נדבר עליה, שנמשכה מ-76 עד 83. ואני רוצה להגיד לך שלפחות כל שנה הקבוצה של ארגנטינאים וקולגות ישראלים, אנחנו מציינים את יום השנה לדיקטטורה של 76 ב-24 למרץ, וכל פעם מגיעים יותר אנשים ישראלים, אנחנו מקרינים סרט או מספרים סיפור, מביאים עדויות, באנשים באמת בהלם, כי זה סיפור מאוד טראומטי ומאוד קשה, ועם מאפיינים של הזוועות הכי נוראיות בהיסטוריה, ואכן אנשים לא כל כך מכירים, וגם לא מכירים את ההיבטים האקטואליים. ואני רק אגיד משפט, איך חלק מהמעגלים של העיסוק שלי והתהליכים של צדק מעברי מראים לנו שצדק מעברי, כמו שראינו במבוא, הם לאו דווקא מתרחשים עם אירוע המעבר, אלא יש מין תהליך של מעגלים מעגלים, ובארגנטינה היום מתרחשים משפטים נגד אנשי החונטה בדרגות שונות.
כן.
ולפני שנתיים, קבוצה של ארגנטינאים, יחד עם עורך דין, הגשנו עתירה לחופש המידע למשרד הביטחון ומשרד החוץ, על הקשרים של ישראל עם הדיקטטורה בארגנטינה במהלך הדיקטטורה.
כן.
קשרים דיפלומטיים וכולל מחידה של נשק. וזה משהו שנמצא היום בדיון לפני בגץ. אז ההתעסקויות בדברים שקרו אז הם מעדדים עד היום.
כן, וזה קשור למה שאמרנו, שזאת היסטוריה צעירה מאוד, ולכן גם זה באמת מהדהד עד היום, כמו שאת אומרת. קלאודיה, שלום.
שלום, גיל.
את כאן כאן כדי לספק לנו מידע רחב ככל האפשר בפרק אחד על ההיסטוריה של ארגנטינה, ואולי צריך ללכת אחורה עוד לפני תחילת המשטר הצבאי הזה שאנחנו נדבר עליו בשני הפרקים הללו, ולדבר על איזו היסטוריה הפכפכה שהייתה בארגנטינה.
בהחלט, בהחלט. אז כמובן שהשידור שלנו התמקד בדיקטטורה האחרונה, ואני מקווה שבאמת אחרונה, לא אחרונה עד כה,
כן.
אלא אחרונה בכלל, שכפי שג'סיקה ציינה, התחילה ב-24 במרץ 1976, והסתיימה בסוף 1983. הדיקטטורה הזו הייתה הארוכה ביותר שהייתה בארגנטינה עד אז, היא הייתה גם האכזרית ביותר שהייתה בארגנטינה עד אז. מאוד חשוב לציין שהדיקטטורה הראשונה, או המשטר הצבאית, הייתי אומרת, הראשון בארגנטינה היה ב-1929, כאשר הצבא הדיח את הנשיא היפוליטו יריגושן, נשיא שנבחר בצורה דמוקרטית, כמובן לפני שהיה זכות הצבעה לכל. ומאז למעשה ההיסטוריה של ארגנטינה מאופיינת במה שהייתי מכנה מטוטלת. יש פשוט מטוטלת בין משטרים צבאיים לבין משטרים דמוקרטיים, שהם לרוב חלשים, דמוקרטיות שלא מצליחות להתבסס ולשמור על סדר, וכך הן נותנות למעשה תירוץ ועילה לצבא להתערב. מאוד חשוב להדגיש שאומנם אנחנו נתמקד במקרה של ארגנטינה, אבל התופעה הזו היא תופעה ממש רחבה.
בשנות ה-20 את מתכוונת, או בכלל בשנות ה-30?
בעיקר בשנים האחרונות. למשל, אני יכולה לומר שבין 1964 ל-1984, כמעט כל מדינה באמריקה הלטינית נמצאה באותו זמן תחת משטר צבאי. חלק מהדיקטטורות היו ארוכות אפילו יותר מאשר הדיקטטורה בארגנטינה. אחת מהידועות היא הדיקטטורה של אוגוסטו פינושה בצ'ילה, מ-1973 עד 1990. הדיקטטורה הכי ארוכה הייתה של אדולפו סטרסנר בפרגוואי, מ-1954 עד 89. כלומר, זו ממש תופעה שמדבקת, כן? היא תופעה שמדבקת, שמעודדת צבאות במדינות שכנות ללכת באותה הדרך.
כן.
למעשה, עד 1979, כשהדיקטטורה שאנחנו מדברים עליה ממש בשיאה, אפשר לומר ששני שליש מאוכלוסייה באמריקה הלטינית כולה נמצאת תחת משטר צבאי. זה כמובן מצב שהשתנה, ועד 1993 כבר לא היה שום משטר צבאי באמריקה הלטינית. כלומר, המטוטלת הזו היא לא רק מאפיינת את המקרה של ארגנטינה, אלא
היבשת
כולה. כן, 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 כן.
ויש רעיונות ללמה זה קשור למצב כלכלי, למצב חברתי, לדברים שקורים בעולם בכלל אולי?
תראי, שאלת הלמה היא שאלה שמעוררת כמובן המון מחקרים, ויש הרבה מאוד גישות. אחת היא כמובן שאנחנו לא יכולים לשכוח שאמריקה הלטינית הייתה 300 שנה תחת כיבוש ספרדי ופורטוגלי, כן, באזור של ברזיל זה היה פורטוגל, והכיבוש הזה היה מושתת במידה רבה על נוכחות מסיבית של צבא, וזה למעשה מאוד השפיע על ה-DNA, כן, אסור להיות דטרמיניסטים, אבל קשה להתעלם מה-300 שנות כיבוש, שישאירו חותם אדיר, ומאוד חשוב לומר שכשבתחילת המאה ה-19, אמריקה הלטינית שוב, כגל ששטף את האזור כולו, התחיל במאבק לעצמאות, ובאמת המדינות הכריזו בזו אחר זו על עצמאות, צריך להבין שלמעשה הגורם המכריע שהשיג את עצמאות היה הצבא, שבחלק גדול מהמדינות הנשיאים הראשונים היו גיבורי מלחמת עצמאות, כלומר אנשי צבא, ושהחוקות הראשונות של אמריקה הלטינית קבעו בצורה מפורשת שהצבא הוא אחראי העליון אולטימטיבי על שמירת הסדר בכל מדינה ומדינה. לא רק במצב של מלחמת אזרחים, אלא אפילו במצב של אסון טבע. אם קורה מקרה, למשל, של רעידת אדמה, אז ברור שהצבא, לפי החוקה שפרלמנטים והמערכת
חוקקו,
הצבא הוא מעל לכל. כלומר,
הוא גם זה שמנהל את המצב, יכול לספק פתרונות וכולי.
בהחלט, בהחלט. וצריך להבין שבשנים הראשונות של אמריקה הלטינית היו מלחמות על גבולות בין המדינות. כן, האימפריה הספרדית השאירה אחוריה אזורים עם גבולות מטושטשים בכוונה, כן, אבל זה סיפור אחר. אבל פלאס באמת הצבאות, היה להם תפקיד מאוד חשוב, לא רק בשמירת הסדר בתוך המדינה, ותראו כמה שזה מתקשר לנושא של הדיקטטורות ומה שאנחנו נדבר עליו, אלא גם באמת לקבוע את הגבולות בין המדינות.
כן.
אז הצבא היה לו מאז ומתמיד נוכחות מאוד מאוד מורגשת, כשבמקרים רבים האוכלוסייה האזרחית וגם משטרים דמוקרטיים פנו אל הצבא. Mm-hmm. כדי שהוא יעשה את העבודה במרכאות. כן. כן.
אז אם זה היה המעמד של הצבא, או לפחות השקפת העולם, או העמדה הרווחת בנוגע לצבא, הייתה דווקא האסוציאציה של הצבא לדמוקרטיה ולשחרור מאותו כיבוש, אז מה קרה, או מתי זה משתנה?
תראי, אפשר לומר אולי שהשינוי מתחיל, השינוי אחד, מתחיל באמת בשנות ה-30 של המאה ה-20, כאשר הצבא דורש מהמשטרים הדמוקרטיים, שוב, וצריך לזכור שזה דמוקרטיה, מה שנקרא דמוקרטיה אוליגרכית, כן, שמפלגות הן רק מפלגות שמייצגות אליטה, שאין זכות הצבעה לא לנשים ולא לכולם, זה על פי מפתח כלכלי כמו בעולם כולו למעשה.
כן.
אבל אז הצבא ממש דורש, וזה גם משהו שמאפיין לא רק את ארגנטינה, אלא את אמריקה הלטינית כולו, הצבא דורש מהממשלה שיספק את המימון הדרוש כדי שהצבא יתמקצע ויהיה דומה לצבאות ששימשו השראה. גרמניה, צרפת, כאילו, רק מאוחר יותר המודל יהיה הצבא של ארצות הברית. כן, כן. זה בעיקר, כן, זה דברים שמאוד מהדהדים. והצבא הולך ומגבש דוקטרינות של מהו תפקידו. הצבא מתחיל לשאול את עצמו, כן, כמו שאמרתי, בשנים הראשונות, בתקופה של הרפובליקות הצעירות, מה שנקרא, של אמריקה הלטינית, זה ברור שהצבא עוסק בעיקר במלחמות לקביעת גבולות, שמירה על גבולות. אחר כך הצבא כמובן צריך להגדיר לעצמו תפקידים חדשים. עלו דורש שיתנו לו תקציב לקנות נשק, לעשות השתלמויות, שקצינים בכירים ייסעו לגרמניה, לאיטליה, לצרפת. אם המשטר הדמוקרטי לא עושה את זה, יש איום כמובן בהפיכה. כן, המשחק כוח הזה בין משטר דמוקרטי לבין צבא הוא מתמיד.
כן.
והצבא הולך ומתמקצע עד שלמעשה החל משנות ה-60, אם אני חוזרת, החל משנות ה-30, כן, כשהוא מתחיל להתמקצע, הצבא מתחיל להרגיש באמת עליונות ביחס למערכת הפוליטית. בעיני הצבא, המערכת הפוליטית היא מערכת בה החלטות מתקבלות לרוב בצורה לא מקצועית. הפוליטיקה מופיינת לפי הצבא, במשא ומתן מתמיד, בפשרות, אובדן הדרך, משהו מאוד לא שיטתי, מאוד לא מקצועי, ולכן הצבא תמיד רואה את עצמו כגוף הרציני, כן? כהסמכות האולטימטיבית.
יציב?
יציב יותר. מאוד, יציב, מתפתח, צומח, מתקדם, כן. עובר מודרניזציה לפעמים הרבה יותר מהר מאשר המדינות עצמן. Mm-hmm. ובשנות ה-60 באמת יש עליית מדרגה מאוד, מאוד מאוד משמעותית עם הגיבוש של מה שנקרא דוקטרינה לביטחון לאומי. כן, שהצבא למעשה מגדיר עכשיו בצורה מפורשת, שכמובן בעידן בו כבר אין כמעט באמריקה הלטינית מלחמות חיצוניות. הגבולות נקבעו, אין איום חיצוני, אף אחד לא חושב שתבוא איזו מעצמה ובאמת תפלוש, ואם זה קרה, זה היה מקרה יוצא דופן, כמו למשל המקרה, כן, של מלחמה בין ארגנטינה ובריטניה, אבל זה באמת באופן כללי, הצבא מובטל במובן הזה, ואז הוא קובע שיש לו משימה אחרת, שהיא המלחמה הפנימית.
בתוך המדינה שלו?
בתוך
שהוא מנהל?
המדינה עצמה.
מול מי?
מול אויב, אויב, אמיתי או מדומיין, שחותר להחליש לטענת הצבא, כמובן,
כן.
את ההשתייכות ואת הזיקה של מדינות אמריקה הלטינית לעולם המערבי, הקפיטליסטי והנוצרי,
uh-huh.
כן? איזשהו אויב, ואנחנו מדברים על שנות ה-60, כמובן שצריך לזכור שאנחנו בצל של המהפכה הקובנית של 1959, כן? כשיש כבר מדינה בתוך אמריקה לטינית, מתחת לאפה של ארצות הברית, שהיא עכשיו שייכת למעשה לבוש הקומוניסטי. אנחנו
כן.
מדברים, כן, על המלחמה הקרה, כמובן. אז האויב הפנימי הזה הוא חתרני, הצבא מסמן אותו כאויב, הוא מסמן אותו כאויב, כי הצבא אומר, אם אנחנו, אנשי הצבא, נטפל ונחסל את האויב הזה, נחסל תרתי משמע, כן, מה שעשו בדיקטטורה האחרונה, אז אנחנו למעשה ממלאים את התפקיד שלנו, שזה לשמור על הסדר, להגן על המדינה. אנחנו למעשה מממשים את הייעוד שלנו כפי שהיה מההתחלה.
אם אני מתבוננת בארגנטינה רגע, רק בארגנטינה, אז אני בעצם לומדת ממך שהיא סוג של מיני זירה בתוך הזירה הגדולה הזאת שנקראת המלחמה הקרה, והצבא מייצג בה את, בוא נגיד, ארצות הברית, או את הכוחות המערביים שיש
בעיקר,
בהם
כן.
את האלמנט הקפיטליסטי, שזה סוג מסוים של ניהול כלכלי של חברה, ואיך יכול להיות שזה לא בא יד ביד עם הכוח הדמוקרטי? הרי אחת הטענות של ארצות הברית זה שהקפיטליזם והדמוקרטיה, היינו אך, הם באים ביחד, מחזקים זה את זה וכולי. איך יכול... שוב, אני לא אומרת מה עם מה אני מסכימה, אני רואה את הפרצופים שלכם. אני רק אומרת מה הטענה המערבית באותה תקופה לפחות, ואני מעניין אותי להבין מה הצבא מספר לאזרחים ולאזרחיות בארגנטינה, מול מי בעצם הוא מספר להם שהוא נלחם, ממי, מפני מי הוא מגן על האזרחים והאזרחיות?
א', צריך לזכור שאני לא טוענת בשום שלב שארצות הברית אשמה.
לא, בטח,
בהפיכות, וכמובן שיש קשר ויש...
זה לא הייתה הכוונה שלי,
כן,
גם.
יש קרבה אידיאולוגית כן. מאוד משמעותית בין מה שאני אומרת כרגע, צבא באמריקה הלטינית לבין המשטר בארצות הברית, וכמובן שארצות הברית באמצעות בית ספר של האמריקות, כן, בית ספר צבאי להכשרת קצינים באמריקה הלטינית, הוא לימד את הקצינים באמריקה הלטינית איך לנהל מלחמה נגד מה שהם קוראים גורמים חתרניים, כן? כן, זה בוודאי, זה בוודאי. לארצות הברית יש חלק, אבל אני לא רוצה שניקח מאמריקה הלטינית את האחריות. כן, הצבא למעשה מייצג קודם כל לא מעט פלגים בתוך האוכלוסייה האזרחית באמריקה הלטינית. מאז ומעולם יש קשר, אפילו ברית בלתי כתובה, בין אליטות באמריקה הלטינית שמאוד זקוקות לסדר ולשקט, mm-hmm. כן, שהצבא יכול לספק להם.
מעניין.
אז זה דבר שמאוד חשוב להבין. Mm-hmm. הצבא לא פועל כנגד כולם. ולכן באמת הדיקטטורה האחרונה שאנחנו נתמקד בה, היא לא רק דיקטטורה צבאית, אלא מכונה יותר ויותר במחקר, יש על זה הרבה יותר הסכמה, שזו דיקטטורה אזרחית צבאית, סיביקו-מיליטר, מה שאומרים באמריקה הלטינית.
מה זה אומר?
זה אומר שה... צבא התערב לא רק כי הוא רצה, ההפיכה בוצעה לא רק כי קצינים ישבו בחדרי חדרים וקיבלו החלטה שמנותקת לגמרי מרצון האוכלוסייה האזרחית, אלא שהם גם ידעו לשמוע ולהקשיב שחלק גדול מאופוזיציה בארגנטינה בשנות ה-70 המוקדמות היא כבר קיבלה שתהיה הפיכה צבאית כדי לשים סוף לפירוניזם, ויתרה מכך גם היו גורמים בתוך המפלגה הפירוניסטים שרצו, שהרגישו שהמצב הזה בורח להם מהידיים ושצריך שיבוא הצבא לעשות סדר. פשוט אף אחד לא חשב שתהיה דיקטטורה אכזרית כפי שהייתה, שכפי שאמרתי בהתחלה, זו הייתה דיקטטורה חסרת תקדים. Mm-hmm. כן? הדיקטטורות באמריקה הלטינית הלכו ושינו צורה מתחילת המאה ה-20 עד לגל האחרון הזה. בהתחלה הדיקטטורות היו לזמן מאוד מוגבל, זה היה בעיקר ביוזמה של רמטכ"ל או של קצין בכיר מסוים אחד. המשטר הצבאי היה מאוד מזוהה עם אותה דמות אחת. והדיקטטורות האחרונות, כולל הדיקטטורה בארגנטינה, היא דיקטטורה שהצבא כולו מעורב. כן, זה חונטה. כן, זה לא רק חיל אחד. כן, הצבא הוא לא גוף מונוליטי שכולם מסכימים לגבי מהו התפקיד של צבא בתוך מדינה באמריקה הלטינית. יש חילוקי דעות, אבל בדיקטטורות אחרונות, כשהם קמו, הייתה הסכמה, ולכן החונטה היה עם ראש כל, עם ראשי כל החילות. כולם היו מיוצגים. בשנים קודמות...
או, זהו, המילה מיוצגים היא חשובה כאן, כי בעצם זה כן ייצג קולות שאת אומרת שהיו בשטח.
היו, לא, לא, אני אומרת, רק הצבא מיוצג, כן? אבל אני אומרת, זו דיקטטורה שהתחילה לפחות, כי גם קראו לה. כשהייתה הפיכה, ואני זוכרת את זה בתור ילדה קטנה, כשהייתה הפיכה, היו הרבה אנשים, דרך אגב גם בתוך הקהילה היהודית, שנשמו לרווחה כשהדיחו את המשטר הפירוניסטי. לזה אני מתכוונת. שהצבא גם קלט משהו, הוא הרגיש שיש לגיטימציה לעשות את הצעד הזה.
כן.
הצבא לא חשב שהאזרחים ייצאו בהמוניהם ובגופם יעצרו את הטנקים בדרך לארמון הנשיאות. והם צדקו, אף אחד לא הלך לעצור אותם.
מה שאת מציינת זה מזכיר גם תהליכים דומים בצ'ילה, שבצ'ילה היה שלטון של איינדה, שהוא היה סוציאליסט, והאנשים של האליטות מאוד שמחו שהדיחו אותו.
כן.
בוודאי, שצ'ילה זה סיפור קצת אחר, כי בצ'ילה היה מסורת יותר ארוכה הייתה. בצ'ילה יש היסטוריה של דמוקרטיה הרבה יותר יציבה מאשר בארגנטינה, אבל את צודקת לחלוטין. האליטות לא ראו כבר דרך להתפטר מהיינדה, אלא לקרוא לצבא להתערב ולעשות את הפיכה. היה לגמרי לגיטימציה.
כן.
זה לא, הצבא לא פועל על דרך. צריך להבין שגם משטר צבאי צריך תמיכה כדי להישאר בשלטון. אחרת מה? יתחילו לטבוח באנשים בכיכרות באופן המוני יום אחר יום, ושכל העולם רואה את זה? לא, אי אפשר. צריך, גם משטר צבאי חייב לבנות בסיס תמיכה מחוץ למערכת הצבאית, כפי שהיה.
אז את אומרת שאותה תשתית הייתה בשנת 76, כשההפיכה הזאת קורית בארגנטינה, נחזור לארגנטינה.
בוודאי.
ואז קורית ההפיכה הצבאית, הוא מתחיל פרק חדש, ואולי גם אנשי הלגיטימציה, שנתנו את הלגיטימציה, אולי גם הם לא דמיינו איך יראה הפרק החדש הזה.
הם לא דמיינו.
אז בואי נדבר על זה, אנחנו מדברות מ-76 עד 83. איך הדברים מתפתחים? מה למשל השינויים שההפיכה הצבאית הזאת מייצרת בסדר החברתי?
תראה, יש שינויים שהם שינויים מיידיים. ב-24 במרץ 1976, כולנו התעוררנו עם הודעה בכל אמצעי התקשורת שפרצו פשוט לשידור, שדובר הצבא מודיע, אנחנו מודיעים בזאת, כי החל מרגע זה, הצבא עומד בראש, ואז הוא מתחיל לפרט מה מכאן והלאה אסור לעשות.
אה, מה למשל?
באותו רגע, אותה הודעה אומרת, אסור התכנסויות ציבוריות יותר ממספר מצומצם של אנשים. יש עוצר לילי. החל משעה 9 בלילה, אי אפשר להסתובב ברחובות. אם את מסתובבת ברחוב, החל משעה הזו, את יכולה לייצר או גרוע מזה. הפרלמנט, כל מוסדות, בתי המשפט, הכל סגור, החוקה מושעת, שמים אותה במגירה, ובניגוד להפיכות קודמות, כן? כל המפלגות הפוליטיות מוצאות אל מחוץ לחוק. למה אני אומרת בניגוד למשטרים הקודמים? כי בהפיכה, אחת מהידועות הנחקרות ביותר של 1955, שהדיחה את פירון בספטמבר, אז המשטר הצבאי הוציא רק את הפירוניזם אל מחוץ לחוק, כי הוא היה מזוהה כגורם האויב,
הבעייתי.
כן, הבעייתי שצריך לחסל כדי שארגנטינה תחזור לגדולה, כן? שוב, כמובן שזה לא מייצג את עמדתי, אלא
כן, כן,
מספרת את הלגיטימציה של הצבא באותה תקופה, וההפיכות שהיו אחר כך גם כשאמרו בסדר, אנחנו סיימנו את הפרק הקצר, ישבנו את הסדר, אנחנו קוראים לבחירות, המפלגה היחידה שלא יכלה להתמודד הייתה מפלגה פירוניסטית, כי היא הייתה תמיד מחוץ לחוק. אבל מכאן והלאה, כל המערכת הפוליטית מחוץ לחוק, איגודי עובדים חדלים להתקיים, אין יותר אספות עובדים, כל הדברים האלה, יש פתאום עונש מוות.
מה? זה גם בהודעה הזאת כן? שברדיו?
כן, אז לכן אני אומרת, מה משתנה? באותה שנייה יש שינוי קיצוני בחיים של כל אחד.
רגע, כל התנאים החדשים הללו שאת מתארת, שניתנו במסר הראשון
בעודה,
בעצם,
הראשון.
כן, שלמשטר החדש היה אפשרות לתת לאזרחים ולאזרחיות, כל הדברים האלה, זה כבר מלמד אותי על הניפוץ של האשליה של מי שאולי נתן את הלגיטימציה. זאת אומרת, אני חשבתי שלקח כמה שנים למשטר להגיד, היי, הנה התנאים החדשים שלכם, אולי לא תאהבו אותם, אז את אומרת שזה קרה ברגע, באחת.
ממש. ולא רק שלא לקח כמה שנים, אלא שזה בדיוק הפוך.
זאת אומרת...
שיש טיפול בהלם, שהדיכוי הוא חזק, ונראה ברחוב, בעיקר בשלבים הראשונים. כי הדיכוי פועל בשני כיוונים. אחד, זה לעצור, ליהנות, ולרצוח ולהעלים את האויבים, שוב, או אמיתיים או מדומיינים, ובנוסף לזה ליצור אווירה של פחד כדי שאנשים אחרים לא יעיזו להתנגד או לעשות משהו שהמשטר לא מקבל. כן, הצבא מתעקש ועושה מאמצים אדירים ליצור הפחדה על התחלה. מה זה אומר? שאת יכולה להסתובב באמצע הרחוב, ואז פתאום יש מחסום משטרתי, מוצאים את האנשים שיושבים במכונית, אני זוכרת שלי זה קרה, הייתי ילדה בבית ספר יסודי, ומתחילים לבדוק עלינו אם יש לנו משהו, להורים שלי, עליי, ואז הם מחליטים אם אנחנו ממשיכים בדרך או עוצרים אותנו, וכל זה באמצע הרחוב.
כן, בשגרה.
כן, אז את יכולה לעבור ולראות שעושים את זה לאנשים אחרים.
כן, זאת אומרת שהאלמנטים האלה הם אלמנטים של הפחדה שיצרו את החוזקה, את העוצמה של השלטון, בו ברגע ודווקא בימים הראשונים כדי להבטיח
בעיקר,
את
בעיקר.
היציבות של השלטון
בעיקר,
החדש.
כן, וזה משותף לכל המשטרים. כן, בצ'ילה למשל עצרו את כולם ושמו אותם באצטדיון הראשי, במרכז סנטיאגו, שכולם ידעו. מאוד חשוב להפחיד, שכל אחד יתחיל לחשוב איך להיזהר ומה לא לעשות.
שכל אחד יגדל את השוטר בדיוק, בתוך הראש שלו.
בדיוק, שיהיה דיכוי, זה דיכוי בעוצמות שלא היה.
רק שבאמת שזכרת את העניין של ההלם, אז הספר המרתק של נעמי קליין, דוקטרינת ההלם, הפרק על ארגנטינה כמובן הוא מדגיש מה שאנחנו מדברות עכשיו, אבל בדיוק כיצד, כמו שיטה של הלם של חשמל, כשעושים בבתי חולים פסיכיאטרים, שאנשים בהלם, ואחר כך אפשר לעשות להם כל דבר. ברמת ההתנגדות כבר לא קיימת.
כן, נמוכה.
ואחר כך אפשר כאילו להשתלט על המשאבים, על הכספים, על החירות.
מי זה האויב הזה, מדומיין או אמיתי? רק כוחות קומוניסטים, זה מה שהם מספרים? האם יש שותפים שמאמינים להם, שאומרים, טוב, אולי צריך עכשיו יד חזקה, כדי שהקומוניסטים לא ישתלטו לנו על המדינה? מה קורה בתקופה הזאת? אני מנסה להגיד.
האמת שהסיפור הארגנטינאי הוא מורכב אולי יותר ממקרים האחרים. הקומוניזם בארגנטינה, המפלגה הקומוניסטית מאוד חלשה. מאוד חלשה. למעשה, הפירוניזם, הפופוליזם שהתחיל בשנות ה-40 וה-50, הוא הצליח לגנוב במרכאות ממפלגות סוציאליסטיות וקומוניסטיות ומגופים אנרכיסטים את קהל היעד שלהם. כן, בארגנטינה יש בעיקר פירוניסטים
שבמילה במה הם מאמינים?
השם האמיתי של המפלגה זה לא מפלגה פירוניסטית, אלא חוסטיסיאליסמו, כן, שזה מפלגת הצדק. כן, צדק חברתי, זה מפלגה רפורמיסטית למעשה, מאוד לא רדיקלית, היא לעולם לא קרה למשל רפורמה אגררית בארגנטינה, ממשלה שאומרת בתוך המסגרת הקיימת, אנחנו נעשה חלוקה צודקת יותר, שתיטיב בעיקר עם ציבור העובדים, כן, ציבור שהולך ומתפתח וגדל מספרית כן. מאוד בשנות 40 ו-50, ככל שארגנטינה עוברת טיוס מואץ, והפירוניזם למעשה תמיד, ופירון עצמו תמיד אמר, אנחנו לא קומוניסטים ולא קפיטליסטים, אנחנו בעמדה שלישית, אנחנו פרגמטים, אנחנו בעד צדק, אבל כמובן שגם בעיני הצבא וכמובן גם בעיני ארצות הברית, הפירוניזם הוא מזוהה עם השמאל. וזה בעיקר האויב. כשהמשטר הצבאי מגיע לארגנטינה, הוא רוצה לחסל סופית מה שלא הצליח לחסל ב-55, שזה לחסל קודם כל את הפירוניזם, שכמובן מכל השנים שהוא היה במחתרת, כי הפירוניזם המשיך להתקיים, כן? כשפירון היה בגלות, כן? אחרי שהודח ב-55 עד 74 הוא היה בגלות, בהתחלה בפרגוואי, אחר כך בספרד. הפירוניזם עבר רדיקליזציה, גם מימין וגם משמאל, כן? היה בתוך הפירוניזם, כן? כמו שיש גם כיום, יש גם ימין וגם שמאל, כן. מפלגה עצומה, מפלגה מאוד פופולרית, וחלק באמת מהשמאל הפירוניזם, אבל ממש קצוות, הקימו גופים מחתרתיים שנלחמו, כן? כמו מונטונדורס למשל, שזה קבוצה של שמאל מחתרתית, שחלקם וקבוצות אחרות שכן היו, קבוצות שהיו כן מעורבות בפיגועים נגד אנשי צבא למשל. היה טרור בשנים שקדמו להפיכה של 1976, בעיקר מ-1973-4, היו פיגועים. אני זוכרת שהיו מתקשרים לבית ספר, כשאני הייתי ממש בבית ספר יסודי, ו... היו אומרים, יש פצצה בבית ספר, ואז כולנו היינו בורחים הביתה. כן, זה לפני המשטר הצבאי. ואז הצבא סימן, אבל לא רק את הקבוצה המחתרתית, או אנשים שהיו מעורבים בפעילות גרילה, ששוב, זה קומץ קטן של אנשים,
אלא
בעיקר את הפירוניזם, וכל מה שנראה להם שהוא חדרני באיזשהו אופן. כן, לצורך העניין, גם עורך דין הוא אדם חדרני. כי מישהו שעוסק בצדק ובמשפט ומגן על זכויות של הפרט, הוא לצורך העניין חדרן, באמת לא מעט עורכי דין נעלמו.
אוקיי, והנה מילת המפתח שעכשיו צריך להתחיל לדבר עליה. מה היו פעולות המשטר החדש הזה?
אז כמו שאמרנו, יש מצד אחד הפחדה, אבל כמובן שמהרגע הראשון יש מעצר של אנשים שסומנו מראש כפעילים בצדק או שלא בצדק, כן, שהיו כאלה, לא שכמובן יש באיזשהו עילה הגיונית לעצור אותם ולחסל אותם חס וחלילה, אבל היו אויבים שסומנו מראש, ויכול להיות שמישהו, נניח, עצרו מישהו שהיה פעיל במונטונדוס, וכשעשו חיפוש בבית שלו מצאו יומן, אותי עד זה לפני הפלאפון, היו יומנים, ואז ראו שיש שם כל מיני שמות, ויכול להיות שהלכו ועצרו גם אנשים שהיו רשומים ביומן, גם אם בחיים לא התעניינו בפוליטיקה.
בספר טלפונים, כל מי שישב כן. בספר טלפונים.
או אם עצרו מישהו בבית קפה, והוא ישב עם מישהי שאין לה שום קשר לכלום, גם היא הלכה.
הלכה, את אומרת נעלמה.
נעלמה גם כן.
הוא עלמה.
הוא עלמה.
אוקיי.
שזה גם חלק מהפחדה, כי את מבינה שצריך מאוד להיזהר כדי שלא יחשדו ויראו באח אויב שצריך לטפל בו.
מה זה מאוד להיזהר? אני אפילו לא יודעת אם מותר לי להסתובב.
נכון, אנשים מפסיקים להתראות עם אנשים שאולי נשמעים קצת שמאלנים.
כולם חושדים בכולם.
כולם חושדים בכולם, ויש הלשנות. כדי להיזהר ולזכות בנקודות.
רגע, ועכשיו מה זה הנעלם הזה? מה זה אומר? לא חזר גם אותו, הוא עלם, אותו אדם שהוא עלם? המשפחה שלו ידעה משהו, קיבלו הודעה?
לא, לא. המעצר הוא פתאומי, הרבה פעמים באמצע הלילה, עוצרים בן אדם איפה שהוא נמצא, ולוקחים אותו לבתי מעצר, שחלקם הם בכלל בלתי חוקיים. הבתי המעצר עצמם הם לא רשומים. הם בהצללים. כן. היו כ-364 בתי מאסר מהסוג הזה, שלא היו רשומים בשום מקום. יכול להיות שמבנה של מפעל נטוש הפך לבית מאסר בלתי חוקי, כן?
כן.
למשל. אז האנשים האלה נעצרו, עברו עינויים כדי שיספרו במה הם היו מעורבים, שילשינו על אנשים אחרים, סתם התעללו לצורך הסדיזם בחלק מהמקרים, לאחר מכן נרצחו, ואחד מהדברים שהמשטר הצבאי עסוק בהם זה איך להעלים ראיות
כן,
לפשעים האלה
עושה,
שבוצעו. אז יש למשל קברי אחים, טיסות מוות, מה שנקרא, הליקופטרים שטסים בלילה מעל נהר לפלטה למשל, ומשליחים גופות. לפעמים משליחים אנשים עדיין בעודם חיים, אחרי שעברו סדרת עינויים, משליחים אותם לנהר, להעלים במלוא מובן המילה, בלי שיש רישום, בלי שמודיעים למישהו בכלל על המאסר של הבן אדם הזה.
כן.
זה לא, הרי בשביל לעצור בן אדם צריך צו של בית משפט, נכון? במצב רגיל. כאן לא. כאן לא.
אני מניחה שבשלב הזה, במיוחד לאור הדברים שאת מתארת שכבר קרו ברחוב או מעל הנהר עם הליקופטרים, אני מניחה שזה דברים שכבר הציבור כולו הבין שאין כאן הצדקה, בואי נגיד, למעשים. מה זה גורם? חוץ מהחשד שכמובן מתחיל להיווצר והחשש האישי של כל אחת ואחד לעצמו, האם מתחילות תנועות נגד? האם בכלל אפשר לקיים תנועת נגד כשיש כזה משטר שנכנס ומחלחל לכל פעילות היומיום שלך?
טוב, השאלה שלך כוללת כמה שאלות,
ברור,
תתי שאלות.
מיליון.
כן, אז א', היו הרבה מאוד שמועות על הדברים. כן, יכול להיות שאנחנו ראינו שעוצרים אנשים ברחוב,
כן.
אבל לא ראינו תמיד מה קרה להם אחר כך. היו מקרים, השמועות הופכות לידיעה, כמו כשלמשל יש גופות שפתאום
נשטפות החוצה.
כן, או היו גופות שנזרקו לנהר בארגנטינה, ואז נמצאו על החוף באורוגוואי, בצד השני של הנהר.
כן.
כן? לוקח זמן עד שיש הוכחות לדברים שאנחנו מדמיינים שאולי קורים. צריך להגיד שהדברים האלה לא רשמיים, הדברים מושתקים, ואת מבינה גם את הצורך בהפחדה, כן? שלמנוע שיהיה מאבק. וכמובן שהמאבק מתחיל באיטיות גם מגורמי חול, מגורמי חוץ, כן?
שמתחילים להבין מה קורה בתוך ארגנטינה?
כן, כי גם אנשים זרים נעלמו. היו אנשים זרים, למשל יש מקרה מאוד ידוע של שתי נזירות צרפתיות שמאוד עזרו למשפחות של נהדרים לנסות להבין מה עלה בגורלם, והנזירות עצמם הועלמו, נחטפו והועלמו.
וכמובן, אז כבר זה מערב את צרפת.
בהחלט, בהחלט. וכמובן שהחל די מהר, אפשר לומר, מאפריל 1977 מתחיל נשים דווקא. מתחילות להתארגן, זה מה שהופך מהר מאוד למה שאנחנו מכירים היום כארגון אימהות כיכר מאי. כן, קומץ נשים שמתחילות להיפגש בכיכר מול ארמון הנשיאות, איפה שיושבים ראשי החונטה, ולדרוש שיגידו להם מה קרה עם ילדיהם שנעלמו, פשוט נעלמו, כי הם פתאום אינם.
איזה פחד, איזה אומץ לעמוד בכיכר הזאת.
אומץ אדיר, עם הרבה סיוע של גורמים בעיקר אירופאים שרצו לתת במה לאנשים האלה ודיווחו על הפעילות החשובה שלהם, שבאמת הייתה אמיצה, ולמעשה האנשים האלה הראשונות, חלק מהמייסדות של הארגון הזה, נחטפו בעצמן וגם הם נרצחו, והם חלק מהנעלמים גם כן.
כן.
ללא ספק, נשים מאוד אמיצות. הייתה גם תפיסה שבאמת זה משהו שמכיוון שמדובר בנשים, באימהות, לא יעשו להם כלום. כן? ושגם כמובן כשמדווחים עליהן בכל העולם, לא ייגעו בהן. אז גם זה כמובן לא עצר
את המשטר.
את המשטר.
עצוב להגיד שההפגנות השבועיות האלו שמתקיימות, שהתחילו באפריל 77 בימי חמישי, באחד בצהריים, במעגלים בכיכר של הרחבה, הן מתקיימות עד היום. כגורלם של 30 אלף איש, לפחות זה החישוב, אין תעודת פטירה ואין קבר.
כן.
אז ההפגנות האלו מתקיימות עד היום.
מאותה סיבה של רצון לקבל מידע, כן, על הנהדרים.
זה הופעה בחיים, שיגידו, זאת אומרת, יגידו איפה הם, ואם לא, תביאו הוכחות.
וואו. צריך להגיד שמלבד האנשים שתיארת, למשל כמו עורכי דין או נזירות שנחטפו כי הן ניסו לעזור למשפחות שמישהו מהן נעלם או הוא עלם, כמו שאתן אומרות, אז נחטפו גם הרבה סטודנטים.
נכון, נכון.
אז הייתה לזה איזושהי סיבה?
תראי, האוניברסיטאות היו מוקד לפעילות פוליטית, כמובן, בעיקר פקולטות למדעי הרוח וחברה שמטבע דברים היה, החברה הארגנטינאית הייתה מאז ומעולם חברה מאוד מאוד פוליטית.
כן.
אנשים מאוד מעורבים, מאוד אכפת להם, מאוד מבינים. יש הרבה אנשים שהפגנות הם מתארגנות באופן ספונטני עם כמות מאוד משמעותית של אנשים שיוצאים לרחובות. ובאמת בשנות ה-60 וה-70 ארגנטינה עברה תהליך של פוליטיזציה, תהליך מאוד מאוד עמוק, ולאוניברסיטאות בהחלט היה מקום. תראי, עם זאת המעריכים שהמספר הכי גדול של נעלמים בארגנטינה הוא של עובדים, של אנשים שהיו מאוגדים, כן, באיגודי עובדים שבאו בדרישות, כן, הרוב, הקבוצה הגדולה, אם אפשר לומר, היא באמת של פועלים, שהם היו מזוהים כמובן עם הפרוניזם, ולכן נחשבו לחתרנים, לשמאלנים, לכאלה שמאוד מסכנים. לכן אני לא כל כך הייתי מדברת על קומוניזם כאויב. אני חושבת שבמקרה של ארגנטינה זה לא כל כך נכון. זה כל מה שחתרני, כל מה שמאיים באיזשהו אופן. אנשים שבכלל בעד חופש, כן, גם פסיכולוגים למשל,
כן,
היו מוקד ל...
צדק, אז חופש, צדק, כל
נכון,
הדברים האלה,
נכון,
לא...
נכון, בהחלט.
זמרים שהיו בגלות הרבה שנים כמו מרסדס סוסה.
בהחלט, כל מה שמייצג חופש, חופש ביטוי, חירות, נחשב כחתרני, לא צריך להיות במובן הפוליטי בהכרח. כן, שוב אני מדגישה, ומאוד חשוב לי לומר, שדווקא המשטר הצבאי לא כל כך נגע במפלגות הקומוניסטיות, מה שנשאר מהן.
כן.
כי זה לא היה באמת האויב. הקומוניזם בארגנטינה היה מאוד חלש. כן, הקומוניזם והסוציאליזם הפסידו בענק לפירוניזם. הפירוניזם חסם את האפשרות, כן. אם מישהו שואל אותי אם בכלל היה סיכוי שבארגנטינה תהיה קובה, כן, נניח שזה מה שהוביל את ארצות הברית לתמוך בה, במשטר הזה, אז לא היה סיכוי. לא היה סיכוי. פשוט הפירוניזם עשה קואופטציה לאותן קבוצות, הוא מיתן אותן.
כמה שנים קודם.
כן, כן.
וזה כבר לא הרימו את ראשן מאז.
הקומוניזם אף פעם לא היווה באמת איום בארגנטינה.
מה חלקם של היהודים, של הקהילה היהודית בתוך הבלגן הזה? האם הם נרדפו באופן מיוחד או לא? האם הם היו שייכים כמו שבאירופה שייכו את היהודים לכוחות הקומוניסטים? האם גם כאן יש איזשהו קשר או לא שוב, לקומוניסטים, אלא למען צדק או חירות רחבים יותר?
תראי, יש ויכוח על זה. כמו שיש ויכוח אם פירון היה אנטישמי או לא, אז יש גם ויכוח אם המשטר הצבאי היה אנטישמי, ואני לא חושבת שרדפו אנשים בגלל שהיו יהודים. אני חושבת שייתכן שאחוז היהודים בקרב הנעדרים גבוה, אבל לא בגלל יהדותם, אלא בגלל שהרבה מהם היו עורכי דין, פסיכולוגים, סטודנטים.
מקצועות חופשיים.
מקצועות חופשיים, שהיה בהחלט מטרה של המשטר הזה. כלומר ש... ושוב, אם כבר היו עצורים וגילו שהם יהודים, אז יכול להיות שחטפו מנה כפולה של עינויים, אבל זו לא הייתה לדעתי הסיבה בגללה הם נעצרו. אבל שוב, העניין בוויכוח זה לא נושא שאני חוקרת, אז זו הנטייה שלי, שלא היה משהו מיוחד.
אני חושבת אחד המקרים המפורסמים בהקשר הזה הוא של עורך העיתון לאופיניון, איפה שאבא שלי עבד, והעורך, יהודי, והסגן עורך, גם יהודי, הם שניהם הועלמו לתקופות ארוכות, שניהם חזרו.
שזה נדיר, לא?
טימרמן, לא, סליחה. טימרמן, הם שניהם הופיעו בחיים בגלל לחץ של ארצות הברית, כי הם היו עיתונאים מוכרים, בעיקר טימרמן. והוא כתב ספר שתורגם להרבה שפות, ושם הוא סיפר כיצד העינויים והסבל שלו, איך הם נצבעו בהיותו יהודי. איך האנטישמיות בא לידי ביטוי בצורה מיוחדת בחדרי העינויים.
כן. וואו. אני רוצה לשאול אתכן קצת על מה המשטר עשה כדי... למשל, גם לספר מה הוא עושה טוב. זאת אומרת, אני מניחה שהוא לא רק אמר מה אסור, אלא גם אמר איך הוא מקדם את ארגנטינה, כדי לשמר איזושהי תדמית בציבור. אז מה למשל הוא אמר, והאם באמת הצליחו להיות אנשים שהצטרפו לחונטה הזאת, או לעמדות שהוא שיקף או ניסה לשקף?
כן, שאלה מצוינת. כמו שאמרתי קודם, גם משטר צבאי צריך תמיכה. הוא לא יכול להישאר בשלטון לאורך זמן אם אין תמיכה מקרב החברה האזרחית. והמשטר הצבאי גם בארגנטינה, וזה נכון בוודאי גם לגבי המקרה הצ'יליאני עם פינושה, שם לו כמטרה להביא יציבות והצלחה כלכלית. וזה כמובן בניגוד לתקופות קודמות, שארגנטינה סבלה תקופות של היפר-אינפלציה, מחסור באספקה של מוצרי יסוד, פשוט היה מאוד חשוב למשטר, החזית הכלכלית נתפסה כקריטית. המשטר היה חייב לספק הישגים, להראות הישגים בתחום הזה. בשביל זה המשטר עשה כמה דברים. קודם כל, התקרב בצורה חד משמעית בניגוד לפירוניזם לארצות הברית. כן, בצורה של הסכמי סחר, של הלוואות שזרמו, כמובן יחסים עם קרן המטבע הבינלאומית ובנק עולמי, זרימה של השקעות שנתפסו גם כמתן לגיטימציה בינלאומית למדיניות הכלכלית של המשטר, כן. זה מאוד מאוד חשוב. והיו למשל בנייה של עבודות ענק, כמו למשל שיפוץ ובנייה של פארקים לרווחת הציבור. אוטוסטרדות, כלומר, היה מאוד נראה שהם רצו ליצור רושם שארגנטינה באיזושהי תנופה של פיתוח ושל מודרניזציה ושל הצלחה, וכמובן ש... בעלי הון בארגנטינה היו מאוד קרובים למשטר, כי כמובן אם אני אומרת שהמשטר הצבאי הוא פעל בעיקר כנגד העובדים, זה אומר שלמשל שביתות הם כבר דבר ש...
חוסל,
לא קיים.
כן.
אז אפשר להוריד שכר, אפשר לפטר אנשים, אפשר לקבל...
להוריד תנאים סוציאליים.
להוריד תנאים סוציאליים, פשוט יש שקט תעשייתי, תרתי משמע, אז ללא ספק, כמובן חברות גדולות ואנשי הון והמערכת הבנקאית הוקמו הרבה מוסדות פיננסיים חדשים, בארגנטין הרבה בנקים מקומיים, וכל הגופים האלה וכל האנשי העסקים האלה מאוד נהנו מהליברליזציה הכלכלית, מהיחסים עם ארצות הברית, מהיכולת למשוך השקעות זרות, דברים שהיוו ממש נקודת מפנה בהיסטוריה הכלכלית של ארגנטין. ארגנטין הייתה תמיד פרוטקציוניסטית, סגורה, בוודאי תחת הפירוניזם שהיה לאומני כלכלית. כאן התחום הכלכלי, כלומר, כל עוד הכלכלה הצליחה, השלטון, וזה נכון גם לגבי צ'ילה, היה יכול להיות בטוח שיש לאור ירוק להמשיך במדיניות שלו. וכמובן, הקשר עם הדיכוי של העובדים הוא חלק אינטגרלי מאותה הצלחה כלכלית, כן?
כן.
זה ממש בדם ההצלחה הכלכלית. ובאמת ב-1982, כשהמשבר החובות פורץ באמריקה הלטינית והמשבר הכלכלי מגיע לארגנטינה, אז באמת מופיעים סדקים ראשונים מאוד משמעותיים במשטר הצבאי, ואז המשטר הצבאי בארגנטינה יוצא להרפתקה המטורפת וחסרת אחריות במלווינס, שאני לא אקרא לזה בשם אחר. על אתם יודעות למה אני מתכוונת, האם באוקיינוס האטלנטי שהובילו למלחמה מול בריטניה, כן? שזה היה ניסיון להסתיר למעשה את המשבר הכלכלי העמוק שאיבד שליטה בארגנטינה, ויחד איתו המשטר קרס.
כן. בנקודה הזאת אנחנו נסכם את הפרק הראשון ונמשיך את הסיפור הזה וגם לראות איך מתמודדים עם זה אפילו עד היום בפרק הבא. המאה ה-20 הייתה מאה מלאת תהפוכות פוליטיות, כלכליות, ואלו באו לביטוי גם באמריקה הלטינית. השחרור של מדינות אמריקה הלטינית מהכיבוש האירופי השפיע על האופן שבו פיתחו המדינות את עצמאותן. במקרים רבים דווקא הצבא סימל את הכוח המשחרר, השומר על הסדר, ובכל פעם שבה משטר מסוים נתפס כמאיים, פעל הצבא כדי להסיר את האיום. כך קרה גם בארגנטינה. עד שנת 1976 היו בה ארבעה משטרים צבאיים. כדי שמשטר צבאי יתאפשר, עליו להבחין בדינמיקות חברתיות עדינות ולזהות לגיטימציה להפיכה. בשנת 1976 הלגיטימציה העיקרית הייתה משבר כלכלי ותחושה של וקום שלטוני. כוחות הצבא תפסו את השלטון, השתלטו על אמצעי השידור ושלחו הודעה ראשונה לציבור, שבה הודיעו כי מעתה ואילך יוטל עוצר ברחובות. מוסדות הציבור ייסגרו, ובהם בתי המשפט ובתי הנבחרים. פעילות פוליטית, כולל המפלגות הפעילות באותם זמנים, הוצאה מחוץ לחוק. נאסרו התקהלויות ציבוריות ופורקו איגודי העובדים. מרגע זה, השתנתה שגרת יומם של תושבות ותושבי ארגנטינה מקצה לקצה. המשטר הגדיר את אויביו כמי שפועלים למען חופש וצדק, ומי שמתפרנסים ממקצועות חופשיים, וגם סטודנטים, שכן באוניברסיטאות הייתה פעילות פוליטית. אנשים רבים נעלמו, בלי הסבר או מהלך מעצר מסודר. בנות ובני משפחה שניסו לאתר את קרוביהם, או עורכי דין ונזירות שניסו לעזור, נעלמו גם הם. הייתה זו אחת מדרכי הפעולה הרווחות של המשטר הצבאי. רוב הנעלמים לא שבו לביתם, אלא עברו עינויים, נרצחו, וכדי שגופותיהם לא ישמשו ראיה למעשה המשטר, הן הושלחו לנהר או נקברו בקברי אחים. המשטר שמר על כוחו בעיקר בזכות תנופת בנייה ופיתוח תשתיות שקידם במדינה. האינפלציה ירדה, וקרבת המשטר לארצות הברית הכניסה לארגנטינה השקעות חדשות. קשרי ההון והשלטון התחזקו, וכל עוד המעמד הכלכלי הגבוה היה מרוצה, המשטר היה יציב. תודה רבה לשתיכן על הפרק הראשון בצמד הפרקים שלנו בנושא של המשטר הצבאי בארגנטינה בין 76 ל-83. ג'סיקה נבו, סוציולוגית, פעילה חברתית, מייסדת המרכז לצדק אלטרנטיבי, מומחית למגדר וצדק במצבים של מעבר פוליטי, ודוקטור קלאודיה קדר, היסטוריונית, מומחית להיסטוריה כלכלית של אמריקה הלטינית, בדגש על היחסים של ארגנטינה וצ'ילה עם קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי, מהחוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקנים באוניברסיטה העברית. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, חן עוז, טכנאית השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכם שבלעדיכם כל זה לא היה שווה. תודה רבה שאתן ממשיכות להאזין. אנחנו נשתמע.